ביזקאסט, פודקאסט העסקים של ישראל. הבית להתפתחות עסקית, שיווק, מחירות וכל מה שחשוב לבעלי עסקים. עם תומר לוינסקי ועדן לוין.
ביזקאסט, פרק 4, כאן תומר לוינסקי, עדן לוין. נמצא איתנו אייל קארו, עובד סוציאלי. פסיכותרפיסט ובעיקר היזם והמייסד של וילה מטריקס ורוח ים, מרכז טיפולי. אז תודה רבה שהגעת אלינו.
תודה שהזמנתם אותי.
בשמחה.
בוא תספר לנו ככה בטיפה עליך, על הרקע שאתה מגיע ממנו, למי שעדיין לא מכיר.
אני בעצם נכנסתי לעולם הטיפול תחילת שנות ה-2000, כשבעצם המאפיין העיקרי של עולם הטיפול היה דווקא התייחסות לחלקים המסורתיים שלו. זאת אומרת, הפונים שהיו מגיעים לטיפול, בדרך כלל היו מגיעים או למרכזי בתי חולים פסיכיאטרים, או למרכזי גמילה כאלה ואחרים שהיו במקומות נידחים, היו קוראים להם אשפוזיות. זה היה מקום שאליו היו מפנים את מי שזה בעצם זקוק לטיפול. לאט לאט בתחילת שנות ה-2000 התחילו להבין שהפרופיל של המטופל בעצם משתנה. זה כבר לא אותם או מחורים או חולי נפש או כאלה שהגדירו אותם כקצה של החברה. זה כבר הפך להיות כל אחד מאיתנו. זה יכול להיות מנהל הבנק שלך, עורך דין שלך, השכן שלך, החבר שלך.
היום זה נורא פופולרי.
שאתה לא יודע בעצם שהוא בעצמו מתמודד, או שמישהו מהסביבה הכי קרובה שלו מתמודד. וזה התחיל לצוף. זה התחיל לצוף ממקום שהשינוי, לא רק בפרופיל של המטופל, אלא השינוי גם בעולם הטיפול, התקבל כבלתי נמנע. זאת אומרת, היה חייב לעשות התאמות. אם פעם, כשאני נכנסתי לעולמות הטיפול, הבנתי שהשיח, הוא היה שיח של קולקטיב. אתה נכנס לטיפול, אתה יושב בקבוצה, וההתייחסות של מי שמנחה את הקבוצה הייתה כזו שמדברת על כולכם, אתם, הגעתם, הייתם, עשיתם. הקבוצה הייתה מורכבת מכאלה שמגיעים וכבר לא יכלו להכיל את ההתייחסות אליהם כאיזשהו עדר, תועה, שנמצא באיזושהי סיטואציית חיים, או משבר שכרגע צריך לקום ממנו. בין אם זה משבר ארוך טווח, איזשהו חולי ארוך טווח, או בין אם זה משבר אקוטי שצריך להתעומם ממנו. וכשהתחלתי להבין קצת יותר על העולמות תוכן האלה, הלכתי להתמקצע ולמדתי עבודה סוציאלית, ולמדתי תואר ראשון בעבודה סוציאלית, תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית. התמקצעתי גם בתחום הטיפול, יש לי הכשרות והתמחויות בתחום הפרעות האכילה, תחלואה כפולה, וואו. התמכרויות, כל מה שקשור לטיפול בבני אדם. להסביר קצת מה זה תחלואה כפולה, כדי שאנשים יבינו את המושג. המושג תחלואה כפולה הוא בעצם כל מה שמאפיין בתוכו התמודדות נפש והתמכרות, או התמודדות נפש ומגבלה פיזית. זאת אומרת, ההגדרה הזאת...
כשזה בא ביחד?
כשזה בא ביחד, אז ההגדרה הזאת בעצם היא, בהגדרה זה דואל דיאגנוזיס, וזה בעצם תחלואה כפולה. אני אגיד לכם במאמר מוסגר ולפרוטוקול, שאני מניח שבעוד כמה שנים, כל מי שיגיע אלינו לטיפול יוגדר כתחלואה כפולה. וזאת מסיבה שגם השימוש בחומרים הפך להיות כזה, שהוא תמיד יש לו איזה שהם סיידס אפקט כאלה.
זה גם להפרוץ מאוד.
שמביא איתו אחר כך עוד דיכאון, או חרדה, או איזושהי התפרצות פסיכוטית כזו או אחרת. את זה אנחנו פוגשים יותר ויותר במהלך השנים האחרונות, בעקבות השינוי גם בחומרים עצמם, בחומרים שבהם משתמשים החבר'ה שמגיעים אלינו. אני אגיד שבמהלך השנים הראשונות שלי בעולם הטיפול, עבדתי בשירות הציבורי. התחלתי ממש בשלבים המאוד ראשונים שלי בתפקידים זוטרים בתוך תחום הטיפול בשירות הציבורי, ולאט לאט התפתחתי ככל שעשיתי יותר התמחויות, וככל שהבנתי שאני צריך להביא יותר תעודות כדי להתקדם, אז קיבלתי גם את הקידום. אבל אני רוצה להגיד שבעצם כל הבסיס לכל מה שאני מביא איתי, בעצם זה הגדילה שלי וההתפתחות שלי בבאר שבע. גדלתי בשכונה ד', עם כל הדברים הטובים שבה, ועם כל האהבה שלי כמובן לעיר באר שבע. אני חושב ששם זה היה האוניברסיטה הכי טובה שלמדתי בחיים.
משם כאילו הרגשת שאתה באמת נמצא בנקודה מסוימת, שאתה רוצה לקחת את זה, את הכלים האלה לעתיד, את
אני לא חושב שישבתי רגע ואמרתי, טוב, עכשיו אני הולך לעשות את זה. זאת אומרת, זה משהו שהתפתח. עם השנים, אתה יודע, אם היית שואל אותי מה אני אהיה כשאני אהיה גדול, ברור שהייתי אומר שאני שחקן כדורגל, כן?
כן.
אבל זה רק איזשהו שלב בחיים, ואני חושב שעם ההתפתחות שלי, לאט לאט אתה
מבין את זה.
אתה מבין שאתה מכוון את עצמך למקומות שבסופו של דבר צריכים גם... אתה יודע, אתה צריך להיות שלם איתם.
זה שליחות גם בסופו של דבר, היום יש לך סוג של שליחות שאתה בא ועושה את הדברים האלה.
כן, אבל כשיוצא לדרך, אתה לא, אתה נמצא באיזשהו חיפוש, אחרי איזשהו מקום שאתה מבין שהוא מתאים לך, ושנוח לך להיות בו, ואני חושב שאם לא הייתה לי את המורכבות הזו של מי שגדל בשכונה, ושל מי שעבר בשכונה את כל תהליכי השכונה והדברים המורכבים שאפשר ללמוד מדפוסי החיים, אני אומר תמיד לילדים שלי שיודעים פה בתל אביב, שאין לי דרך ללמד אותם את הסטריט סמארט, זאת אומרת את החוכמת רחוב. החוכמת רחוב הזו אני לומד אותה בגיל מאוד מאוד צעיר, כשאני חי עם, אתה יודע, עם מגוון רחב של התמודדויות.
כמו שאמרת, האוניברסיטה של החיים.
האוניברסיטה של החיים שאי אפשר ללמד אותה, זה או שאתה חווה אותה, ויש לזה את ההשלכות, כמובן, השלכות שהן יכולות להיות גם מרחיקות לכת, אבל בסוף אתה מעצב איזושהי זהות, איזושהי אישיות, ששוב, באף בית ספר אתה לא יכול ללמוד מה שאתה לומד בשכונה.
אתה מבין, ואומרים תמיד צריך ללמוד בבית ספר, וזה שזה צריך ללמוד בבית ספר, אבל יש דברים שאתה לומד אותם מהחיים, לא יעזור כלום, שבסופו של דבר, אתה יודע, אתה מיישם את זה על עצמך, וזה לדעתי...
כן, זה איזשהו ארגז כלים שאתה לוקח איתך, אתה בארגז, אתה יודע, במסלול החוויות האלה של התפתחות בתוך עיר, עם כל כך הרבה דברים ומשמעויות, ואתה כל הזמן ממלא את הארגז כלים שלך, אז ביום הדין, אני קורא לזה, ביום המשמעותי שאתה צריך להוביל את עצמך למקומות בחיים, אז חלק מהכלים שאתה משתמש בהם זה ארגז כלים הזה. ואגיד לך שהייתי רוצה שהילדים שלי יעברו את כל המסלול שאני עברתי
בעיתון.
כנראה שלא. אבל אני כמי שבעצם בנה את הזהות, את האישיות הטיפולית שלו, את הזהות שלי בכלל, לא הייתי מוותר על אף תחנה בדרך. כל תחנה משרתת אותי היום, ואת האחרים שאני פוגש.
ואותי מעניין לדעת, אחרי שאתה באמת מספר פה מקשיבי למה שאתה אומר, מאיפה הגיע לך החשיבה החדשנית הזאת נכון לאותה תקופה? אתה מבין? כי בסופו של דבר באותה תקופה אנחנו חיים בתקופה קצת אחרת.
אני אגיד שתוך כדי התהליך שלי בשירות הציבורי הבנתי שיש משהו שהוא חסר. זאת אומרת, כמו שהזכרתי קודם, אני מבין שהפרופיל של האנשים שמגיעים לטיפול הוא משתנה, הוא כבר לא... הוא כבר לא עדר, הוא כבר לא איזה עדר טועה שאתה יכול להתייחס אליו כקולקטיב ולהגיד לכולם שאתם מגיעים, בוא, היו אמירות קשות, כן, בתקופות מסוימות, כשהיו מתייחסים לאנשים שמגיעים לטיפולי גמילה, השתמשו בביטויים מאוד מאוד קשים. ייחסו לכולם איזושהי הגעה ממקום מאוד מאוד נמוך. זאת אומרת, השיח הזה, במיוחד, אתה יודע, עם הרקע שאני מגיע ממנו, כל שיח כזה צורם לי ההתייחסות של אנשי טיפול, שמגיעים מהאוניברסיטה ופוגשים מטופלים ומתייחסים אליהם באיזושהי צורה של הגעה ממקום או מרמה מסוימת.
מעמדות אולי.
מתנשא ולא מחובר ולא אותנטי. ובטח מי שיושב בתוך הטיפול ומנסה להתחבר למקום שההתייחסות של המטפל אליו או של אני יודע, מנחה הקבוצה, שמה אותו במקום נמוך, אותי זה תפס במקום ש... לא, אתה יודע, אני יש חלקים מרדניים שאני לא ויתרתי עליהם אף פעם, אז זאת אומרת, לא הצלחתי להתחבר לחלק הזה.
אתה אוהב להסתכל בגובה העיניים.
אני חושב שזה אחד הדברים, זה לא אוהב להסתכל, זה הדרך היחידה שלי להסתכל על בני אדם, אני לא מכיר משהו אחר. זאת אומרת, אני לא גדלתי באפשרות אחרת, לא הכרתי אפשרות. אתה גודל בדרך מסוימת, ומלמדים אותך מגיל מאוד קטן, שאתה יודע, אתה צריך ללכת באיזושהי דרך מסוימת, תלך ותסתה ממנה, אז אתה לא תהיה חלק. זאת אומרת, לא תהיה חלק, ואם לא תהיה חלק, אתה עלול גם, אתה יודע,
שולה בכלל. וזה כנראה גרם לך להגיע, לאן שהגעת, בגלל הדרך הזאת.
אז שוב, ההתייחסות שלי לבני אדם, זה לא משנה מאיפה אתה מגיע, זה לא משנה מה עברת. ברגע שאתה יושב מולי בסיטואציה מסוימת, ובוודאי שאתה פונה אליי באיזושהי צורה לקבלת או לבקשת עזרה, כל כולי יש שם בשבילך, ולא משנה מי אתה ומה אתה, וככל שאתה תגיש את היד, אני אגיש את שלי, ואנסה גם לגייס עוד ידיים אחרות, כדי שיתנו לך את המענה.
תקשיבו למה שהוא אומר פה, זו גישה טובה.
זו הדרך היחידה, אני לא מכיר משהו אחר. זאת אומרת, זו הדרך שאנחנו עובדים בה, זו הדרך שאני, בסופו של דבר, הבנתי שאני רוצה לפחות להוביל את האג'נדה הזאת, שאני חי איתה כבר 21 שנה, בתחום הטיפול, ואז הבנתי שבעצם אולי הגיע הזמן באיזשהו שלב שככה הרגשתי מספיק עם בשל ועם מספיק ניסיון ועם שנים שצברתי בתוך השירות הציבורי, החלטתי שאני רוצה להביא איזושהי אג'נדה אחרת.
אני רוצה לקחת אותך בדיוק לרגע הזה, זה היה בערך סביבות שנת 2007, נכון?
2008 בערך.
2008 החלטת להקים את וילה מטריקס. תספר לנו קצת על הקשיים באותו, בעוד על ההתחלה, על הרגעים כבעל עסק יזם,
שבעצם... לא, אני, בוא נעשה הפרדה. וילה מטריק זה לא עסק, אוקיי? זה לא, זה נכון, אנחנו
מתקיימים... מיזם.
אנחנו מתקיימים ממנו, והרבה אנשים חיים מהמיזם הזה, או מהדבר הנפלא הזה שהקמנו. זה לא עסק. זה דרך חיים. זאת אומרת, בסופו של דבר זה מפעל חיים. לקחת את האג'נדה שאתה רוצה להוביל בעולם הטיפול ולהניח אותה באיזשהו מרכז ולהגיד, כאן ככה זה יהיה.
מדהים.
וההתייחסות שלנו לאנשים תהיה שונה ממה שהיה עד היום, ונפוץ דרך ונאמין בזה שזה מה שאני רוצה שיקרה. להגיד לך שהיה קל, או אני אספר לך סיפורים שאתה לא תאמין שבדרך הייתי צריך לעבור אותם.
נוספר,
למשל. קדימה. כשאני הצהרתי שאני הולך להקים את המרכז הפרטי הראשון בארץ, הייתה מי שהייתה לימים, בלי כמובן להיכנס לפרטים, אבל הייתה מי שהייתה לימים מישהי מאוד מאוד משמעותית בעולם הטיפול ובמשרד הרווחה, בעלת תפקיד, והביטוי שאני שמעתי ממנה זה על גופתי. אתה תקים מרכז טיפול.
וואו.
והיא לא ידעה למי אומרת את זה. אז אמנם לא הבאנו אותה למצב של גופה, אבל כמובן שאותי זה אתגר מאוד, וכל מה שהייתי צריך לעשות זה לאסוף את כל החלקים החזקים, שאפרופו אותו ארגז כלים שדיברתי קודם, ולהיכנס עם כל הדחפורים שיש בתוכי, ולהגיד על גופתך. לא רק שלא על גופתך, את גם תהיה חלק מאלה שחותמים על הרישיון של המרכז, וכך היה.
וזה מה שגרם לזה, כן.
בסופו של דבר הגענו לתהליכים משפטיים, והכרה בזה שכן אפשרי לתת איזשהו מענה שהוא אחר ולא ציבורי, ושמטופלים יוכלו להגיע ולקבל. נכון, משלמים. אתה יודע, אז הגענו לעולם שאם אתה רוצה לקבל טיפול טוב, אתה גם משלם גם בעולמות אחרים.
חד משמעי.
אבל בעבור אותו תשלום שגבינו, לי היה חשוב באופן אישי שעבור כל שקל שאנחנו מקבלים, אנחנו ניתן פי חמישה. הן מבחינת ההיצעים והן מבחינת הגישה הטיפולית. וכך היה. זאת אומרת, ההתפתחות הייתה מאוד מאוד איטית, עד לרגע שכשפנינו לבית משפט ואמרנו, אנחנו לוקחים את משרד הרווחה לבית משפט, ביום שהיה אמור להתנהל הדיון, נכנס לפאק שלי, אז היה עוד פאקס, נכנס לפאק שלי האישור, וקיבלנו את האישור להקים, ואני קיבלתי את ההכרה כמנהל המסגרת.
בטח זה היה מאושר בחיים שלך.
זה עוד רגע, אני לא, יש לי הרבה רגעים מאושרים אחרים שקשורים בעיקר למשפחה שלי, אבל אתה יודע, לידת הילדים שלי, זה רק איזושהי הצלחה זה לא להילחם, זה לעשות את מה שאתה מאמין בו, ולדעת שעם הכוחות שאתה יודע, אספת במהלך הדרך, עם ההתמודדויות שהיו במהלך הדרך, אתה מספיק חזק כדי להתמודד גם עם רגעים כאלה. אני לא בטוח שכל אחד היה עובר את הסיטואציה הזאת.
זה בדיוק הנקודה. אני חושב שהרבה מאוד אנשים היו מוותרים, וזה דווקא המקום לבוא ולדעת איך לא לוותר ברגעים הקשים וללכת בדרך שאתה מאמין בה, וזה ההוכחה שכשאתה הולך בדרך שאתה מאמין בה ולא מוותר, דברים קורים.
להגיד לך שעשר שנים קודם, או נדע, 12 שנים קודם, הייתי עושה את אותה יכולת, מביא את אותה יכולת להתמודד עם הסיטואציה הזאת, סביר להניח שלא. הדרך שאני עברתי כדי להגיע לאותה נקודה, בין אם זה בעולם שאני הייתי בו מטופל, בין אם זה עולם שאני הייתי בו מטפל, וההתמודדות שלי אל מול אנשים שבעצם אוספים את עצמם ומרימים את עצמם לחיים, והחלק שלי בעשייה הזאת, עכשיו שנתנו לי את הכוחות להגיד, הכל אפשרי.
ברור.
אחד הדברים לא יודע כמה שנים יש לי את זה כבר, בוואטסאפ, השורה למטה, איך קוראים לזה, אתם יודעים את אותו ממני, הסטטוס שלי, זה impossible is nothing. לא nothing is impossible, impossible is nothing. אין משמעות למילה impossible בעיניי. זאת אומרת, אין דבר כזה, מבחינתי זה לא קיים. ואם הייתי לוקח את עצמי כמה שנים אחורה, יכול להיות שאתה יודע, הייתה לזה כן משמעות אחרת.
מאמן.
אבל ככל שאתה מתקדם ואתה אוסף כוחות וכלים ומסמן לעצמך עוד איזה וי קטן שהיית מסוגל להתמודד איתו ולא ויתרת, ועוד איזה הצלחה קטנה ועוד כוח, זה נותן לך הרבה כוחות להתמודד עם השלב הבא שאתה מגיע. אז הקמנו את וילה מטריקס, ולימים הבנו שהקמנו מפלצת. זאת אומרת, ההיענות ליציאה הזו שרצינו ליצור, שתיתן איזשהו מענה אחר, הייתה אדירה.
אז זהו, אני רוצה שתספר יותר על וילה מטריקס, אתה יודע, בוא נרחיב על זה יותר מבחינת איך זה עובד. זאת אומרת, יש סניפים בארץ?
לא, וילה מטריקס זה היה הדבר הראשון, הרעיון הראשון.
פריצת הדרך בעצם.
זה היה סוג של איזושהי הנחת אבן יסוד, למשהו שאחר כך עם השנים אני מבין כמה הוא מתפתח. זאת אומרת, הנחת אבן היסוד הייתה מרכז גמילה פרטי, בתנאים מאוד מאוד גבוהים לשהייה. זאת אומרת, מתוך האמונה שלי, שאדם שמגיע ומטפל בעצמו, לא צריך להיות זרוק באיזשהו מקום, ולתת לו את התנאים הלא נוחים. ההפך, צריך גם הדרך שלי לעבוד עם המשפחות, עם הזה לחזק, לחזק חיובי, לתת לאנשים את האפשרות. תן את האפשרות פעם אחת לאדם להשתקם, אבל תן אותם בתנאים נוחים, שהתחושה שלו תהיה תחושה של בן אדם. זאת אומרת, קודם כל הצוות הטיפולי, באג'נדה שלנו מביאים כל אחד, בעצם אם הוא לא יביא את זה הוא לא יהיה חלק, להביא את הבן אדם שבך קודם כל לפני המטפל שלך.
אני רק רוצה אותך, סליחה, שאתה אומר צוות טיפולי, איך זה עובד, כאילו כמה אנשי צוות זה בעצם, מה, זה בפריסה ארצית, זה לכל הארץ?
לא, זה לכשעצמו, נגיד אם אנחנו מתייחסים רק למרכז הטיפולי הראשון, אז לכשעצמו זה היה כמעט שני אנשי צוות על כל מטופל. זאת אומרת, כמות של 20-25 מטפלים באנשי צוות על אז בזמנו. אז בזמנו כמות של 12 מטופלים, היום אנחנו עובדים על כמויות גדולות יותר של מטופלים.
מאות אלפי?
לא, תראה, אפשר להגיד אלפי, כן, אפשר להגיד אלפי במהלך 20 שנים, שאני בתחום הטיפול, אז עברו בוודאי אלפי, אני כל הזמן אומר, אם אני אלך לפוליטיקה ואני אגייס את כל אלה שטיפלתי בהם, אז אולי נוכל לעשות איזשהו מנדט, אבל לא.
ויש לך הרבה סיפורי הצלחה גם.
אבל המנדט הוא, בעיניי הוא מנדט אחר, הוא, אתה יודע, איזשהו מנדט, איזה מנדט שאני קיבלתי בעצם הדרך שאני בחרתי לחיות, שתאפשר לי גם לתת את האפשרות הזו לאחרים. זאת אומרת, זה המנדט הכי חשוב בעיניי. ההתפתחות של וילה מטריקס לימים, אני אומר, היא בהתאם להתפתחות של הפונים בעולם הטיפול. אנחנו יותר ויותר רואים שהפרופיל של המטופל הולך ומתגבש לעבר ההגדרה, שבסופו של דבר אנחנו נגיע אליה, ויהיו כולם מוגדרים תחלואה כפולה. והגדרתי את זה, סיפרתי את זה קודם, ואני אסביר מה זה. פעם בשנות ה-60-70 היו משתמשים בהירואין, באלכוהול, זה היה החבר'ה המכורים, מקרה הקצה, שבעצם הדרך היחידה לצאת משם הייתה, הגדרנו את זה בתוכנית טיפול, מוסדות, בתי סוהר ומוות, אוקיי? מוסדות זה אומר אתה מגיע לטיפול, לגמילה, בתי סוהר זה כי עשית איזשהו פשע, ומוות זה חלק בלתי נפרד מהשימוש בסמים באותה תקופה, הרבה מאוד אנשים.
זה סוף הסיפור.
סוף הסיפור. אז אלה היו האלטרנטיבות, אוקיי? היום אנחנו נמצאים בעולם שכמו שאמרתי, אנשים מתפקדים ברמה שעל פניו אף אחד לא ישים לב שבכיס יש לו טיובה של קלונקס. זאת אומרת, אדם ילך לעבודה, ועל בסיס שעה הוא יפתח את אותו הטיובה שיש לו בכיס, ייקח קלונקס, ישים אותו בפה, וימשיך לתפקד. זאת אומרת, זה יהיה חלק מאותו תדלוק שהוא צריך בכדי להיות, אמרתי, עורך דין, יכול להיות בבנק, ויכול להיות בכל מקום אחר. וזה הפרופיל שאנחנו בסופו של דבר כרגע מתמודדים איתו, ומקבלים אותו יותר ויותר. זה נובע בעיקר מהשינוי שנעשה קודם כל, בכלל, בכל העידן הגלובלי, הכניסה לעולמות תוכן שלא הכרנו קודם, הן מבחינת השימוש בסמים, הן מבחינת השימוש בסמים שמובילים אחר כך לאיזה שהם אירועים שאתה חווה תוך כדי שימוש בסמים. זאת אומרת, פעם היה נרקומן, לוקח מזרק, מזריק הירואין, זרוק באיזה פינה, היינו עוברים, רואים אותו צולל באיזשהו מקום, או מתייחסים או לא מתייחסים, אתה יודע, בתור ילדים פוחדים, אחר כך בסוף חבר שלך יושב שם, אז אתה צריך לעזור לו. והיום בסופו של דבר זה הפך להיות משהו, א', זה הפך להיות משהו מאוד 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 מקובל.
נכון, מאוד נפוץ.
החלק הזה שאתה, אני מקבל מטופלים לשיחה מקדימה, ורוב השיח הוא סביב ה... מה, זה עניין לגיטימי לחלוטין.
אני חושב שגם הגילאים ירדו, בסופו של דבר.
הגילאים ירדו, הגישה היא גישה מאוד מאוד פתוחה. המדיה מאפשרת לכל השיח הזה של שימוש בסמים, שימוש בחומרים, חומרים פסיכואקטיביים, הן מבחינת צריכת אלכוהול, הן מבחינת כל הצריכת חומרים הפסיכואקטיביים האחרים, החומרים הפסיכודליים. זאת אומרת, השיח הפך את זה ללגיטימי. ואנשים לא, אתה יודע, הכי לגיטימי, כמובן לא בעיניי, ואני פוסל כל מחשבה בעניין הזה, זה השיח סביב המריחואנה, סביב הירוק, סביב הגרס, או כל אחד יקרא לו איך שהוא רוצה.
או מי שלגליזציה, לא?
העניין של הלגליזציה הוא סיפור בפני עצמו, שאני חושב שמי שמוביל אותו בעיניי, כן? אני אגיד משהו, בעיניי הוא פושע. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אני הייתי מפגיש את מי שמוביל את כל האג'נדה הזאת של לגליזציה של, 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 של סמים, אוקיי, לא, קורא, לא קורא לזה בשום דרך אחרת, זה סמים. והייתי מפגיש אותם עם אנשים שהתופעות הלוואי, הסייד אפקטס האלה ש, שמביאות אדם לקריסה מוחלטת, הן מבחינת תופעות של דיכאון, חרדה, חרדה חברתית, אנשים נכנסים לאיזושהי מסוגלות, חוסר מסוגלות לתפקוד, להימנעות מחברה.
אנשים מבודדים, אנשים שמחורים קשה בסוגלות.
אנשים מבודדים את עצמם. המילה התמכרות היא שמה את הסיטואציה במקום שקל מאוד לאחרים להבדיל את עצמם מה, אני לא מכור.
כן.
אני יכול, אתה יודע, אני יכול להפסיק מתי שאני רוצה.
אתה מכור, אתה בעצם, אתה לא מכור.
אתה מכור, אתה מחוק. זאת אומרת, אתה לא מכור, אתה מחוק. המשפט הזה של אני יכול להפסיק מתי שאני רוצה, מה, כולם עושים את זה, מה, תסתכל מסביב, אין אחד שלא משתמש. זאת אומרת, בסופו של דבר, כל הביטויים האלה שמביאים את הסיטואציה למחשבה שהיא לגיטימית, שהיא חלק מאיזושהי חיים של שגרה. בסופו של דבר, הכמויות של האנשים שנזוקים, לפעמים נזק בלתי הפיך. זאת אומרת, יש מקרים של נזקים הפיכים, ויש מקרים של נזקים בלתי הפיכים.
מה זה אומר מבחינת נזק בלתי הפיך?
נזק בלתי הפיך זה אומר שהאדם, כתוצאה משימוש בסמים, התפרצה אצלו מחלה כרונית. אוקיי? וההתמודדות שלו כבר הופכת להיות כרונית לכל החיים.
זה יכול להיות מעין דיפרסיה גם, נכון?
ואירוע אקוטי שיכול לקרות, זה יכול לקרות איזושהי התפרצות של פסיכוזה כזו או אחרת, או איזושהי אפיזודה של דיכאון.
כן.
ובעצם אנחנו מצליחים להתגבר בעזרת טיפול שהוא משולב, גם טיפול תרופתי וגם טיפול פסיכוסוציאלי, ומאפשרים בעצם לאנשים להתרומם מאותו מקום. כמובן שמי שבעצם הגיע לסיטואציה הזאת כתוצאה משימוש בסמים, אז אנחנו מבינים יחד איתו, ואנחנו גם מאוד מאוד מקווים שהוא מבין יחד איתנו, שכל שימוש חוזר בחומרים עלול להביא את הסיטואציה למצב, במקרה הטוב למצב דומה, במקרה בדרך כלל הנפוץ למצב הרבה יותר מורכב. זאת אומרת, פסיכוזה ראשונה היא פסיכוזה שאפשר להתגבר עליה בדרך כלל די מהר. המוח יודע לתקן את עצמו בעזרת חומרים שאנחנו עוזרים לו לתקן את עצמו, זאת אומרת בעזרת טיפול תרופתי, ובעזרת תוכנית השיקום שלנו. בפסיכוזה השנייה, השבר, הרי מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על שבר במוח, זאת אומרת, אם אדם שברת את היד פעם אחת, גבס, יש שיקום, ממשיכים הלאה. שברת את היד פעם שנייה, השיקום כבר הופך להיות יותר מורכב. אותו דבר, אנחנו מדברים על שבר במוח. זאת אומרת, השבר הזה, ככל שהוא חוזר פעם אחר פעם, השיקום ממנו
יותר קשה.
יותר קשה, ארוך יותר, מורכב, אם בכלל.
ואתה פוגש את האנשים האלה פעם אחרי פעם אחרי פעם, בסופו של דבר, במקרים מסוימים.
אני פוגש אותם על בסיס יומיומי. זאת אומרת, אני פוגש אותם על בסיס יומיומי.
יש אנשים שיוצאים, חוזרים לטיפול.
אני קצת ארחיב על הסיטואציה שאנחנו התרחבנו בה. זאת אומרת, בסופו של דבר הבנו שגם המענה שנתנו בווילה מטריקס, הוא מענה מסוים לאוכלוסייה מאוד ספציפית.
וכאן נכנס לתמונה רוח
יום. האוכלוסייה, בדיוק, האוכלוסייה היא הרבה יותר רחבה. עכשיו, גם המדינה הולכת לאיזשהו מהלך, אומנם מאוד באיטיות, והייתי רוצה שזה יקרה בצורה הרבה יותר טובה והרבה יותר איכותית ויעילה. המדינה בסופו של דבר רוצה להגיע לנקודה שבה כל בתי החולים הפסיכיאטרים יעברו איזושהי הפרטה, ויהיו מענים חיצוניים שבעצם יקלטו את המטופלים בתוך החברה. זאת אומרת, לא יותר להמשיך, כמו שבעצם קרה בעולם ההתמכרויות, אני אספר לכם קוריוז קטן, כן? בשנת 2007, הזמינו אותי לוועדת הסמים בכנסת. 2007, ועדת הסמים, יושב ראש הוועדה היה איוב קרא. אז תבינו כמה זה היה רחוק. וישבו שם כל הגוורדיה הטיפולית, והחבר'ה ממשרד הבריאות, משרד הרווחה, לא, אני לא יכול להגיד שכולם היו חברים טובים שלי, אבל הם, כמו שאמרתי, הייתי איזה, קצת ככה מוביל איזושהי אג'נדה אחרת לאט לאט באותם שנים. השיח כמעט שעתיים מתנהל סביב, בעדינות אני אגיד, תכנים לא רלוונטיים. מדברים על אותם תכנים שדיברו 10 שנים קודם.
חוזרים על עצמם.
חוזרים על אותם, מחפשים את אותם פתרונות, ובעצם לצד התהליך הזה, כל פרופיל המטופל השתנה לחלוטין. אז הבטן שלי התהפכה במשך שעתיים, ואז קמתי ואמרתי, חבר'ה, אמרתי בצורה קצת ככה, לא בוטה, יותר עניינית.
נחרצת.
עניינית. אתם לא רלוונטיים. הסתכלו ככה משרד הבריאות,
ככה באמצע הישיבה.
אתם לא רלוונטיים. זאת אומרת, לא יכול, אני בכלל, אני מפרד קשב וריכוז, לשבת במקום שהתוכן בו לא רלוונטי, הופך לי את הבטן, אז קמתי ואמרתי, אתם לא רלוונטיים. וקמה אותה אחת ממשרד הבריאות, אותה גברת ממשרד הבריאות, אומרת, אדוני, מה זה, על מה אתה מבסס? איוב קרא אומר לה, תני לבחור הצעיר הזה לדבר, אז הייתי צעיר. תני לבחור הצעיר הזה לדבר.
וכמה אתה היום אגב?
אני בן 51.
51, וואלה.
כן, תני לבחור הזה הצעיר הזה לדבר, ופרסתי איזושהי משנה, ואמרתי, תראו, אני באותם שנים עוד הייתי ככה די מסתובב גם במקומות מסוימים, בלילות, עשיתי הרבה עבודה של שטח. אמרתי, חבר'ה, הנתונים מהשטח מאוד 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 שונים ממה שאתם מציגים כאן בוועדה. אנחנו כבר לא מדברים על אותם מכורים מסורתיים שהיו זרוקים בפינות, בתחנות, פתאום מהשיחים היה כאן מישהו שהוא אחרי שהוא הזריק. אין לנו כאלה, יש לנו מאוד מאוד בודדים במדינה היום שהם רואים אותם את הנרקולים, תמצאו אותם קצת בתחנה מרכזית, קצת בפינות אחרות. אבל מה עם כל המיליונים שמסתובבים פה והם על בסיס יומיומי משתמשים בחומרים ומחורים?
אולי הם גם לא מודעים לעצמם, האנשים האלה.
ואז איוב קרא ככה נתן את הבמה, ואמרתי, חבר'ה, אני באמת אומר, בוא נכוון את עצמנו למושג, והמושג היה עידן ההתמכרות החדשה. אוקיי, זה היה המושג שאני ככה
שלפתי
אותו, כן, שלפתי אותו החוצה, ועידן ההתמכרות החדשה הפך להיות איזשהו מושג שלימים, אתה יודע, התפתח לתוכניות עבודה, זה בעיקר התאמות, אוקיי? זה התאמות לצרכים ולתכנים שהמטופל מביא איתו.
כן.
וכך בעצם עם הימים, החברה שבעצם הקמנו, רוח ים מרכז טיפול, שהיא בעצם הקימה את הבתים המאזנים. אוקיי, הבתים המאזנים זה מושג שאני לא יודע אם כולם מכירים אותו, אני לא יודע אם אתם מכירים אותו.
כן.
בית מאזן, ההגדרה שלו, היא חלופה לאשפוז פסיכיאטרי. זאת אומרת שאדם שרוצה להגיע לטיפול, לא חייב היום להגיע למחלקה בבית חולים פסיכיאטרי. כמובן שיש קריטריונים מסוימים שמגדירים האם הוא יכול לקחת חלק ולהיות לשהות בבית מאזן. כשהקריטריונים העיקריים זה בעצם החפיפה בין בית מאזן למחלקה פתוחה.
תספר לנו קצת על ההבדלים.
אני אגיד. הבית המאזן, קודם כל הוא בית, הוא נמצא בתוך שכונה.
כשאתה אומר בית, זה מקום אחד ספציפי או שיש?
לא, לנו יש מספר בתים, לכל בית יש את המאפיין שלו, אבל ההגדרה של בית מאזן, זאת אומרת, אתה כבר לא נכנס, וואי, אני לא יודע כמה מכירים את הכניסה לבתי חולים פסיכיאטרים דרך מיון, ובאמת הם עושים עבודה נהדרת במקום מה שהם יכולים לתת. אבל החוויה לפעמים של אנשים שהם מגיעים לשם, ולא תמיד הם מתאימים למסגרת, אבל זאת האלטרנטיבה היחידה כדי לעבור איזשהו תהליך של איזון, או לצאת מאיזשהו משבר פסיכיאטרי כזה או אחר. והבתים המאזנים בעצם נותנים מענה, א', הרבה יותר אנושי, אוקיי? מספר מטופלים מצומצם, 12 מטופלים, בתוך מסגרת של בית, עם כל המשמעויות שזה, יש חדרים בבית, יש סלון, יש מטבח מבשל, יש קבוצות טיפוליות, יש שיחות פרטניות, צוות שנמצא שם כל הזמן. המענה הוא מענה אנושי, ובעיקר, בעיקר, החלק הפסיכוסוציאלי הוא חלק שמאפשר לאנשים לעבור לא רק איזושהי הגדרה של איזון דרך יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, אני לא יודע אם ביקרתם פעם בבית חולים פסיכיאטרי, אבל תמצאו הרבה אנשים יושבים עם סיגרות ומעשנים, וככה התופעות לוואי של הטיפול התרופתי, ובאמת לא תמיד אפשר לתת להם את המענה הטיפולי, ואפשר גם להבין למה. במענה הפרטי, אנחנו במקרה מסגרת פרטית, אבל יש גם מסגרות שעובדות בשיתוף פעולה עם קופות חולים, אנחנו עובדים בהסכם עם משרד הביטחון, אני ארחיב על זה אחר כך, יש לנו הסכם מאוד 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 חזק עם משרד הביטחון, אנחנו מטפלים בחיילים פוסט-טראומטיים, אני רוצה להגיד שבאמת כאילו, יש לי רק מילים טובות להגיד על משרד הביטחון ועל השינוי שהוא עבר, במהירות שאנחנו מקבלים אישורים כדי לטפל בחיילים פוסט-טראומטיים או בנכי צהל שמגיעים אלינו. אז המענה הזה הוא בעצם, כשאני אומר מענה אחר, הוא קודם כל מענה מרגיע. אתה נכנס לבית, אתה לא נמצא באיזושהי אווירת סטרס, לא נסגרים אחריך מנעולים ומנטרקות דלתות. ושוב, מי שצריך מחלקה סגורה עובר קודם כל איזשהו שלב ראשון של איזון במחלקה סגורה, ומשם אנחנו מעבירים אותו ככה מאוד ברכות, מאוד בדרך נעימה, מקבלים אותו לתוך המסגרת שלנו, עוטפים אותו במסגרת שלנו, הן בחלק הפסיכיאטרי, הן בחלק הפסיכותרפויטי הפסיכוסוציאלי, מעטפת של טיפול קבוצתי אינטנסיבי מאוד, 4 מפגשים קבוצתיים ביום, 3-4 טיפולים פרטניים בשבוע, מגוון רחב של טיפולים, סביבה נעימה, אוכל שמוגש בצורה של בית, כולם יושבים סביב השולחן, יחד עם הצוות, אין איזושהי תחושה של ניקור, יש תחושה של רצון שלי להתכנס, להיות יחד, ובעיקר, בעיקר, בעיקר להבין, תוך כדי תהליך, שאני בן אדם כשאני מתמודד עם משבר. זאת אומרת, אני מתמודד עם משבר או עם איזושהי מחלה, אבל בסופו של דבר אני רוצה להישאר בן אדם.
וזה הכי חשוב.
וזה לא רק הכי חשוב, זה בסופו של דבר המהות, של הבסיס שמאפשר לי להבין שאני יכול לחזור להיות גם בן אדם מתפקד. לא רק שאני בן אדם שנמצא במשבר וזקוק כרגע לסיוע ונמצאים סביבי אנשים שתומכים בי, אלא אני גם מסתכל מסביבי, ודרך אגב משהו שאני מספר בשמחה, מרבית האנשי הצוות שנמצאים במרכזים שלנו זה בוגרים שלנו.
שהם היו...
אנשים שעברו תהליך. זה אנשים שעברו תהליך בתוך המסגרות שלנו, וצמחו בתוך המסגרות שלנו, אנשים שסיימו את השלב של השיקום האישי שלהם, עברו הכשרה, ואנחנו קוראים לזה חפיפה, הכשרה, תצפית, כל מה שתגדירו בהגדרה, והפכו להיות אנשי צוות בעצמם.
וואו.
זאת אומרת, המודל הזה, זה מודל שאנחנו עובדים איתו עוד מווילה מטריקס, המודל הזה של אנשי צוות שבעצם מהווים מודל לחיקוי למטופלים. בכל רגע נתון, תראה, בכל רגע נתון, אדם שהיה שם, יושב מול מישהו ומבין בכל רגע נתון מה הוא מרגיש.
הוא מבין ומכיר לחלוטין את המצוקות שלו ואת כל בעצם הסיבות ואת כל הדברים, איך גם הוא יכול לצאת מזה ואיך הוא הגיע לזה, ויש לו יכולת יותר קלה לטפל ולהבין.
נכון.
ובעיקר, בעיקר לתת מעצמך את מה אתה קיבלת. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם האנשים שצמחו אצלנו נשארים במערכת, זה איזושהי אמירה גם כלפינו, כן? אנחנו מקבלים יותר ויותר את הפניות של חבר'ה שנמצאים אצלנו בבקשה להישאר, להמשיך להיות איתנו, להמשיך לבוא ולהעניק לאחרים.
נותן להם תקווה.
יש איזושהי מעטפת שכנראה עובדת. בסופו של דבר, כשאני מסתכל, אני מגיע ומסתכל על הצוות, בעיקר אנשי השטח, המדריכים, אנשי התמיכה, ואני רואה אותם בגישה, אני רואה אותם בשיח, אני רואה אותם באכפתיות. מרמה של אנשים שלא מתפקדים שצריך להרים אותם ממש מהמיטה. זאת אומרת, בגישה של, אתה יודע, יש גישה שיכולה להוציא מישהו מהמיטה בצורה מסוימת, ויש גישה שאומרת, בוא, אנחנו איתך.
המטופל בעצם עובר כמה שלבים, ויכול להיות שהוא גם עובר בין כמה מקומות אצלכם, כאילו יש כאלה שממש עוברים תהליך ממקומות, וממש עוברים פה...
בדרך כלל, הימים הראשונים, זה ימים שהם ימים מאוד מאוד קשים. האדם מגיע עם כמעט התפקוד. זאת אומרת, אנשים שמגיעים והרצון שלהם לחיות הוא לא כזה גדול.
וואו.
כמובן שאם מישהו אובדני אקטיבי, אז הוא לא יכול להיות בבית מאזן בשלב הראשון, צריך לעבור דרך איזושהי נקודת איזון ראשונה, ואז להגיע אלינו.
צריך להגיע כאילו לבית המאזן נגיד עכשיו אני באדם במצב שממש, כמו שאמרת, לא רוצה לחיות, אוקיי? ואני מאמין שיש הרבה מקרים כאלה. אז אתה לא מגיע ישר לבית המאזן, לפני זה, כמו שאמרת, אתה צריך לעבור איזשהו שלבים
של הטיפול. לא, לא. יש בעצם בהגדרה של אדם שלא רוצה לחיות, אתה יודע, אני תמיד בודק את הנקודה הזו, אני מקווה שתמיד גם נאבחן את זה נכון. יש הגדרה שאדם אומר, אני לא רוצה לחיות, והוא באמת אובדני ומתכוון לעשות פעולה קונקרטית אובדנית, אוקיי? ויש אדם שאומר, אני לא רוצה לחיות, פסיק ככה. זאת אומרת, אני לא רוצה להישאר באותה מתכונת חיים, אני לא רוצה לסבול יותר, אני רוצה לא לחיות את הדרך הזו, אבל אני מוכן לעשות משהו בשביל לשנות אותה.
לשנות את הדרך.
זה חבר'ה שאנחנו פוגשים המון כאלה, אבל הם לא אובדנים קונקרטיים. אדם עם אובדנות קונקרטית חייב לעבור למחלקה סגורה, אין לנו מנדט להחזיק אדם כזה, לא כאלה ולא אנשים עם אלימות, זאת אומרת אלימות אקטיבית.
יש כאלה שבעצם פועלים באלימות פיזית שהיא מאוד מאוד...
תראה, בדרך כלל אנחנו יכולים לצפות את ההתנהגות. אדם שנמצא באיזשהו אירוע פסיכוטי והוא סוער והוא יכול להיות אלים, בדרך כלל הוא יעבור קודם כל, כמו שאמרתי, מחלקה סגורה, ואז שטיפה יתאזן ויגיע לאיזשהו מצב ומסוגלות שהוא יכול להיות אצלנו במעבר למחלקה פתוחה, אז הוא יכול באמת להגיע אלינו בחפיפה מלאה. אבל יכול להיות מצב שאתה פוגש מישהו, ותוך כדי התהליך, אתה יודע, פתאום מתחילים להתפרץ כל מיני סימפטומים שהם לא היו קודם, אז אנחנו מעבירים באותו רגע למחלקה סגורה.
זה נגיד משהו שמאוד מעניין אותי, לדעת אם זה אינדיבידואלי לבן אדם, או שזה משהו שהוא יותר כללי כזה. האם, כאילו, אתה יכול להצביע לי פחות או יותר עכשיו מאדם שהוא נמצא במצב קטטוני, אוקיי, שהוא כבר ממש ממש, אתה יודע, מכור לסם, צורך סמים, הוא רוצה לשאול. אתה יודע, להגיע לתהליך גמילה, לוקחים אותו, כמה זמן בערך לוקח תהליך כזה?
וואו, תראה, המרחב בהגדרות של תהליכי גמילה הוא מאוד מאוד גדול, זאת אומרת, יש, זה בדיוק מה שקרה עם השנים, יש כל כך הרבה סוגים שונים של תהליכי גמילה, יש תהליך גמילה שהוא ההארדקור של ההרואין, שהוא מספר ימים ואתה עומד על הרגליים, ויש אלכוהול שהוא, לא יודע אם אתם יודעים ולא יודע אם הרבה אנשים יודעים, אבל אלכוהול זה הגמילה הכי מסוכנת שיש.
מה זאת אומרת?
גמילה מאלכוהול יכולה להיגמר במוות. זאת אומרת, אנשים חושבים שהם יכולים לשתות אלכוהול בצורה אינטנסיבית ונגיד מכורים אלכוהוליסטים, ולעבור תהליכי גמילה בבית. תהליך גמילה כזה יכול להיגמר במוות.
מאיזה סיבה?
זאת אומרת, התגובות הפיזיות של הגוף לתהליך גמילה כזה,
שהוא לא מקבל אלכוהול.
שהוא לא מקבל אלכוהול, אם זה לא בליווי תרופתי ובמעקב צמוד של רופא, ובליווי של אחות, במהלך ימי הגמילה הקריטיים, אוקיי? שהם יכולים לפעמים להיות גם 28 יום.
וואלה.
אנשים לא מבינים את זה. יכול להיות אירוע שהגוף יגיב בטראומה, ואדם יסיים את חייו. לעומת גמילות אחרות שאין את האפשרות.
בוא באמת ניגע בגמילות אחרות, כי יש הרבה מאוד סוגים, אתם מטפלים בסמים, מטפלים באלכוהול, יש גם הימורים, יש גם גמילה מאינטרנט, יש גמילה מהרבה מאוד דברים.
תראה, כל גמילה שהיא לא חומרים, בסופו של דבר חומרים שהגוף צורך, היא גמילה שתייצר איזושהי, אנחנו קוראים לזה קריז נפשי, אוקיי? הקרייבינג הזה, התשוקה, או שמה שנקרא דודה, אוקיי? בשפה, שפת רחוב,
כן.
היא יכולה להיות נפשית ויכולה להיות פיזית. פיזית זה ממש שאנחנו רואים סימפטומים. סימפטומים ברמה כזו שכשאני יושב מול אדם שעובר תהליך עם סימפטומים פיזיולוגיים, אנחנו ממש רואים אותם, מרעידות לשינויים במדדים, תגובות של התכווצות שרירים, לפעמים אנשים יכולים לעשות התקפים אפילפטיים, זאת אומרת, אתה רואה את ה... כמובן שישולים, כאבי בטן, כל מה שקשור לכל התהליכים האלה, כאבי שרירים, כל החלקים הפיזיולוגיים האלה, כל התגובות ראש, כאבי ראש, אתה מרגיש שהמוח ממש נמצא באיזושהי מלחציים, איזושהי מלחציים שלוחצים אותו בצורה כזו, שרק הכאב הזה, או התחושה הזאת, יכולה לשגע בן אדם. ולכן, הליווי הרפואי, הפסיכיאטרי, העזרה התרופתית שאדם מקבל תוך כדי תהליך גמילה, חייבת להיות מבוקרת.
ברור.
היא לא יכולה להיות בבית. אנשים חייבים להבין שתהליכי גמילה כאלה הם מאוד מאוד מסוכנים.
צריך מסגרת.
לעומת, תהליכים נפשיים. עכשיו, תהליכים נפשיים, דרך אגב, יש גם סוגי סמים מסוימים שיכולים ליצור רק תגובה נפשית, התלות בהם, אוקיי? התלות ב... ב, ב היום מאוד מאוד נפוץ עולם הקוקאין. אנשים חושבים שזה איזשהו, אני יודע, איזה ממתק שהם יכולים לקחת איתם בכל סיטואציה.
נורא נפוץ בחתונות ומסיבות ובכלל ביום יום.
נורא נפוץ בכל מקום. אתה חושב שזה רק בחתונות ומסיבות ויום יום, אתה עדיין נמצא רחוק מהמציאות. זאת אומרת, זה יכול להיות בכל אדם שני שיושב מולך במסעדה, או עובר מולך ברחוב. שימוש בחומרים מהסוג הזה, כמו שאמרתי, קיבל איזושהי גושפנקה חברתית, שזה בסדר להיות חלק מה... אני אספר לכם עוד איזשהו סיפור שלי כואב באופן אישי, אחד החברים שגדלתי איתם בגיל מאוד מאוד מוקדם, היינו חברים, ואחר כך, אתה יודע, שנים הפרידו בינינו. לימים פגשתי אותו, והוא עבר תהליכים של התמכרות, גמילות, ותהליכים של התמכרות וגמילה, חזרה לשימוש, ועוד פעם, ובתי סוהר, וכל מיני כאלה. ויום אחד ישבנו לשיחה, והבנתי שהוא עבר תהליך של שימוש, ומתנקה שוב. ואז הוא מספר לי סיפור כזה, ואומר, תראה, הוא אמר את השמות של החברים שכולנו מכירים, זה היה החתונה של XYZ, ופגשתי שם את כל החבר'ה, והוציאו שם קוקאין. עכשיו, הוא היה נקי תקופה, ממש תקופה ארוכה, לדעתי כמעט 4 שנים, ובאותו לילה הוא התפתה.
וואו.
ובאותו לילה הוא התפתה, וכשהוציאו את הקוקאין, הוא עשה יחד איתם. והוא אומר לי דבר כזה, סיפור שאני לא יכול לשכוח, ההבדל ביני לבינם, זה שכשהם סיימו את האירוע, הם הלכו לישון. כשאני סיימתי את האירוע, הלכתי להביא את הדרג אוף צ'וייס שלי, לבאתי הירואין, ונפלתי. זאת אומרת, הוא הלך להביא את הסם שהוא המועדף שלו. הקוקאין לא עניין אותו, הסיטואציה החברתית הייתה סבבה, אבל הוא יודע, בבק אוף זמן, בדיוק, המוח שלו, זרק אותו ישר לפעולה, של הרגיל, שהמוכר וידוע. אז הוא הלך לסוחר, הביא הירואין ונפל.
וואו. אחרי כמה זמן שהיה כבר נקי?
היה 4 שנים נקי.
וואו.
הוא לא הצליח לשמור על הניקיון, ושלושה ימים אחרי השיחה הזאת מצאו אותו מת. שלושה ימים אחרי שפגשתי אותו, מצאו אותו מת במקלט בשכונה.
וואי.
סיפור טרגי, אם היה לנו זמן הייתי מספר
לך עוד הרבה מאוד. סיפורים טרגיים שאתם רואים.
זה סיפור שממש ככה אני לוקח איתי, כי א' זה חבר, וב' האמירה שלו הייתה כל כך מותאמת לסיטואציה שאנחנו חיים בה היום. זאת אומרת, אנשים מסוימים חושבים שזה בסדר עד הרגע שיקרה איזשהו משבר, או שיעבור איזשהו תהליך, והמוח יגיד להם, רגע, יש לי בשבילכם פתרון. הפתרון זמין, אבל הוא לא הכוחות שלכם, ההתמודדות שלכם, מי שאתם, בואו תעברו את המשבר הזה. יש חומר שיעזור לכם להתמודד עם הסיטואציה. וזה הדרך המהירה להתמכרות פעילה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אני מסכם את רק כמה משפטים אחרונים, כל אחד מאיתנו יושב על הדינמיט, שבאיזשהו שב יכול להתפוצץ. נכון. ולהכניס אותו אתה יודע, לסטטיסטיקה.
וזה מסר שכולם פה צריכים להקשיב לו, ובאמת צריך לקחת לתשומת ליבה.
ולהיזהר. ולשמור על עצמנו, ולהתרחק, ולא להגיע לסיטואציות כאלה.
זהו, לצערי, אני לא חושב שיש מספיק מקום למסרים מהסוג הזה. זאת אומרת, החברה, החברה יושבת איתך, ומאפשרת לך גם להביע את המסר הזה. אבל יש את עלי, זה לא יקרה. זאת אומרת, אתה יודע, אנשים שיושבים מולך, ואתה מדבר איתם על תהליכים, ואתה מספר להם על, אתה יודע, סיפורים הארדקור מהחיים, מהשנים של טיפול, מהעולם. הוא מקשיב, מזדעזע. אבל הוא אומר, זה לא שלי, זה שלו. זאת אומרת, אז זה בסדר, אני לא שם. זאת אומרת, וגם כאן אנחנו באיזשהו חלק מתנסה. זאת אומרת, אתה יודע, אני אומר, אני מבין, אני שומע, זה כואב, זה קשה וזה, אבל אני לא, זה לא שלי.
זה לא מדבר.
זה לא שלי, זה במקומות אחרים. אתה יודע, זה כל כך כאן, שבסופו של דבר, הדרך שלנו היום לגעת במקומות האלה היא דרך הטיפול. עכשיו, מה שאנחנו עושים כאן זה בניסיון, אתה יודע, להפיץ קצת יותר את המשנה הסדורה הזו של רגע, בוא אולי נעצור את זה לפני. ואם לא עצרנו את זה לפני, אז בואו תבינו מה צריך לעשות כדי שלא, המצב לא יהפוך להיות כרוני. אז אם לחזור רגע למקומות האלה של, של, של הגמילות, אוקיי? אז הגמילות בסופו של דבר הן גמילות שהן, יש גמילות שהן, אתה יודע, קצרות,
ענייניות,
בום טרח, אתה עומד על הרגליים, אבל מה אז? וכאן נכנס העולם המשמעותי יותר, שאנחנו קוראים לו עולם השיקום.
זה סוג של ליווי, אתם עושים בעצם ליווי
מסוים. זה דרך חיים. כמו שהגדרתי, למה וילה מטריקס קיימת, ולמה רוח ים קיים, ולמה... רוח ים היום רק כדי להגיד, כדי שיבינו גם מה מבחינת ההיצעים, יש בתוך רוח ים מספר מרכזים. יש רוח ים סנטי, יש רוח ים פרובנס, יש... לכל אחד יש את ההגדרה שלו. ההגדרה היא בעצם, או... סוג של מחלקה פתוחה, שזה רק התמודדות פסיכיאטרית, שאפשר למצוא את ההתמודדויות השגרתיות, הקשות של דיכאון, חרדה, כל מיני פוביות למיניהם, מצבים פסיכוטיים כאלה ואחרים, כל מה שבעצם הוא על הסקאלה של, של התמודדות נפש, ויש את הבתים של תחלואה כפולה. בבתים של תחלואה כפולה עוברים גם תהליכי גמילה. זאת אומרת, אדם שמגיע עם שימוש בחומרים, והחומרים בעצם יצרו, אתה יודע, יש תמיד ויכוח בין האם החומר יצר את התגובה הנפשית, או שהייתה שם תגובה נפשית קודם, שהחומר בעצם מהירים. אותי זה לא מעניין. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם, אני חושב, כן, שבכל אחד מאיתנו יש איזשהו גן של התמכרות, וגן של התפתחות של מחלת נפש, שיכולה להתפרץ כתוצאה מסיטואציה מסוימת שהייתה טריגר, ו... בוא, התפתחות חברתית בתוך חברה מסוימת שהובילו אותך לשימוש בסמים, והגן הזה בעצם התחיל להיות אקטיבי.
ואנחנו חיים גם בעולם של ביטויים.
בדיוק, אז אתה הופך, בעצם נכנס לסטטיסטיקה.
כן.
ההתייחסות שלי היא ל-100%. אני לא מדבר על 50 ולא על 70 ולא על 90. 100% מהאנשים יושבים בקטגוריה הזו, שיכול להיות בסיטואציית חיים מסוימת, שנמצא אותם בסטטיסטיקה שלנו. עכשיו, התחלואה כפולה בעצם מפגישה אותנו עם הרבה מאוד מקרים ששוב בלי להתייחס למה יצר מה החומרים בסופו של דבר הרימו איזושהי לבנה והתפרצה שם איזושהי הפרעה או מחלה או מה שלא היה שם קודם ובעצם אנחנו צריכים לתת מענה בשני מישורים מישור אחד וקודם כל בוא נעשה עבודה על החלק הפסיכיאטרי נאזן נעשה את התהליך של איזון, נביא אותך למצב שאתה כבר מאוזן תפקודית, התנהגותי, קוגנטיבית, ואז נעביר אותך לתהליך של, אתה מהיסוד לומד דרך חיים חדשה. זאת אומרת, דרך חיים חדשה זה מושג, שכל מי שבעצם, דרך אגב לא רק התמכות, כל מי שמתמודד עם משבר, ולא רוצה להביא את עצמו, לסיטואציה שהמשבר הזה יצוץ שוב בחייו, צריך לחיות על פי איזושהי הוראות הפעלה. אוקיי? אני קורא לזה הוראות הפעלה למי שלא מבין מה זה דרך חיים חדשה או תוכנית.
זה סוג של מיינדסט בעצם? זה סוג של חשיבה מסוימת? זה סוג של
התנהגות? זה סוג של ריסטארט. הריסטארט הזה בעצם אומר כל מה שידעת עד היום היה טוב והוביל אותך אלינו. זאת אומרת, במידה ואתה חי, כן, זה אבסורד, כן? אמרנו קודם, אנשים מתים.
ברור.
אנשים... במידה ואתה חי, אז אני אומר, תגיד תודה לכל החלקים שהובילו אותך אלינו. עכשיו, בוא נעשה רגע ריסטארט. כי אם אתה תמשיך להתקיים דרך אותם חלקים שהובילו אותך אלינו, במקרה הטוב אתה תחזור אלינו עוד פעם, במקרה הגרוע ימצאו אותך מת.
תראה, אני דווקא רוצה לבוא ולהגיד שקודם כל אין ספק שמה שאתה עושה, מן הסתם אתה כבר, תודה, חי את זה ואתה רגיל את זה ואתה... זה שפיכות. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את זה ככה, יש הרבה אנשים שמאוד מאוד רוצים להבין שמה שהם עושים זה שליחות, וגם לגעת בזה בפן עסקי. זאת אומרת, אתה גם חי, אתה מתפרנס ממה שאתה עושה, אתה חי מזה. בוא ניגע גם בעניין העסקי של הדבר, אוקיי? מה הפעילות העסקית? זאת אומרת, איך אתם משווקים את זה? האם השיווק שאתם, של וילה מטריקס ורוח ים זה משהו שאתם עושים אותו שיווק, כשיווק מסיבי, זה מפה לאוזן יותר? מה הצד השיווקי של העניין הזה?
תראה, אני הייתי מפריד בין שני הגופים, כי וילה מטריקס לכשעצמה היא הפכה להיות סוג של מותג בעולם הטיפול,
בינלאומי.
היום זה שם דבר, בילה מטריקס זה בעצם השם הכי מוכר בישראל, בתחום שלו.
זה בינלאומי, זאת אומרת, אנשים, וואו, היו לי מטופלים שהגיעו אליי מתאילנד, מברית המועצות הישנה, זאת אומרת, כל הסביבה, מאוסטרליה,
מאיקים שאמרו לי זה, נגיד, מה?
ההצלחה, עושה את
ה... תראה, ישראל כשעצמה, בעולם הטיפול, דווקא אולי בגלל הטמפרמנט שלנו, אולי בגלל הפתיחות שלנו, להבדיל מעולמות תוכן של טיפול במקומות מסוימים, יש לנו מרכז באוסטרליה דרך אגב שאנחנו מקימים בימים אלה, גם כן בתחום הטיפולים האלה, אז המדד, יש לי שם קהילה גדולה שאנחנו מחוברים איתה, אז המדד שלי להשוואה הוא לא, לאו דווקא החלק הקרוב אלינו, אירופה והסביבה, שאני מכיר את כל עולמות התוכן, וארצות הברית כמובן, כל אמריקה בעניין הזה, ארצות הברית היו מגיעים אלינו בכמויות, לפני הקורונה, אנשים שהיו מגיעים אלינו לטיפול, היו מגיעים מהמרכזים הנחשקים ביותר בארצות הברית, בלי להזכיר שמות, כן? אנשים ששילמו שם עשרות אלפי דולרים בחודש, והיו מגיעים והיו אומרים, יאל, אנחנו לא מקבלים אפילו 10% ממה שאתה נותן פה.
וואלה.
עכשיו, אני לא אגיד לכם שאני גובה מהם 5% ממה שגבו שם. כן, זאת אומרת, אם להתייחס לתשלום פה בארץ, נכון, אומרים שזה לא מעט כסף לקבל טיפול פרטי, אבל אם במוסד מסוים בארצות הברית משלמים 100,000 דולר בחודש, תעשה את ההשוואה.
כן. אני גם בטוח שהווליו שאתם נותנים לעומת העלות שאתם לוקחים, זה עולם ומלוא, שמיים וארץ.
תראה, לכן אמרתי, ואני חוזר על החלק הזה, זה נכון שבסופו של דבר, אנחנו מתקיימים מזה וחיים מזה, וזה בסדר, אנחנו מרוויחים את השכר שלנו על העבודה, אבל אני לא חושב שניתן להבין באיזשהו אומדן, את המדד העיקרי, וזה את הנשמה שאנחנו מביאים לתוך המקום. זאת אומרת, מבחינתנו, אני תמיד אומר, אדם שמגיע, פותח את הדלת ונכנס אצלנו לטיפול, זה אדם שאנחנו נתאבד עליו. אירוני להגיד את זה, כן, בזה, אבל נתאבד עליו.
כל אחד VIP, כל אחד...
זה לא VIP אפילו, זה לא משנה, אתה יודע, לא צריך הגדרה, צריך לדעת שאת האדם הזה, אנחנו נצליח איתו.
נציל.
זאת אומרת, לא יעזור כלום, נצליח איתו, הוא יציל את עצמו. אנחנו ניתן לו את כל האפשרות להציל את עצמו בתוך הסיטואציה.
את כל המעטפת, את כל הליווי.
אתה יודע משהו, אני לא חושב שיש הבדל, אתה שואל אותי לגבי החלק העסקי. אם אני בוחן את עצמי, ואתה יודע, אני עושה הרבה חשבון נפש עם עצמי, אולי יותר מאחרים, דווקא בגלל המקום שאני נמצא בו בחיים. אם אני בוחן את עצמי, האם כשעבדתי בציבורי, והיו מגיעים אליי מבתי סוהר, אנשים שיושבים מולי אחרי 17 שנה שלא יצאו לחופש אפילו, ובאמת אין להם כלום בחיים, וכל מה שיש להם זה כרגע את השיחה שיש לי איתם, לעומת מישהו שמגיע עם רקע מאוד מאוד חזק ומשפחה תומכת וזה, האם אני הייתי אחר? לא, חד משמעי. לא רק שלא, יש משהו בכם בבאר שבעיות שבי, שאולי אפילו בחלק השני, אתה יודע, מביא עוד. עוד, כי אני יודע שרק אני שם נמצא. במקום שאני יודע שיש עוד, אז אתה יודע, זה מתחלק. אז אתה אומר, טוב, אני אתן קצת, זה אתן קצת, נעשה איזשהו support system כזה, רשת תומכת. אבל במקום שאני יודע שכל מה שיש לבן אדם שיושב מולו, זה עכשיו השיחה שלי איתו.
זה הכל בשבילו.
אז זה מגייס יותר, אז אתה יודע, אז אני דווקא בעולם הזה של, נכון, זה היום שלי, ואתה יודע, הקמתי את זה, וזה בסופו של דבר מזה אני חי. אבל המדד העיקרי שלי עם עצמי, זה מה אני מביא לפגישה שלי עם מטופל. בסופו של דבר, אתה נמצא בחדר עם משפחה, עם מטופל, עם אדם שזקוק כרגע לאיזשהו מענה שאתה תביא אליו. אתה חושב שזה משנה אם לפני כן במשרד השני הם שילמו או לא שילמו, זה לא משנה בכלל, כי כשהוא יישב, כל מה שאתה תראה זה מה אני יכול לתת לו כרגע. מה אני יכול לתת לו כדי שהוא יוביל את עצמו למקום אחר?
הרבה מאוד מהמטופלים לא באמת רוצים לבוא. זאת אומרת, המשפחה, כמו שאמרת, היא זאת שדוחפת אותם. איך אתם חלק בשכנוע, אתם חלק מהעזרה הזאת, אתם נתקלים בהרבה מאוד סיטואציות, הרי אנשים לא באים ודופקים על הדלת ככה סתם. זה הרבה מאוד פעמים איזושהי דחיפה שהם מקבלים מבת הזוג, מהאימא, מהאבא, מהדודה, מהחברים, וזה סיטואציות שאני מאמין שאתם נתקלים בהם.
תראה, רוב האנשים שמגיעים אלינו לטיפול, קודם כל, בכל המרכזים שלנו זה וולונטרי, זאת אומרת, אתה צריך להסכים, אף אחד לא ייקח אותך בכוח, אף אחד לא יכניס אותך אלינו בכוח, אנחנו גם לא נקבל, זה חייב להיות בהסכמה, אתה צריך לרצות להיות, להגיד לך שכולם מגיעים עם מוטיבציה, צי עכשיו לשינוי, לא, אף אחד לא רוצה לשנות את המוכר והידוע בשלב הראשון של התהליך. בוודאי, הרי כשיש לך משהו, גם אם הוא מאוד מאוד הרסני, וגם אם הוא גורם לך לנזק, זה כל מה שיש לך.
ברור.
כדי שאתה תוותר עליו, אני תמיד אומר, יש לנו בידיים סוג של קופסאות, אוקיי? קופסה אחת, זה כל מה שאני מכיר ויודע, וגם לפעמים זה הדבר הכי גרוע שהוביל אותי למקומות מאוד קשים. אבל זה מה שיש לי, ואת זה אני מכיר. ביד השנייה אין כלום. אני מציע למטופל, תמיד תפתח את היד השנייה, תשאיר את מה שיש לך ביד המלאה אצלך. אני, בתוך תהליך הטיפול, אשתדל להעניק ליד השנייה כמה שיותר. בסוף התהליך, פתח את הידיים ותבחר. זאת אומרת, אם תרצה לוותר על אחת הקופסאות, ותגיד, שמה, תודה רבה, אייל, כל מה שנתת לי היה נהדר, אבל אני מעדיף ללכת למוכר והידוע, אני אתן לך חיבוק, ואני אשחרר אותך. אבל אם אתה תשחרר את מה שהיה מוכר וידוע, כי אתה תהיה מספיק בטוח שמה שקיבלת יוביל אותך לחיים אחרים, אני אשאר איתך שם עד הסוף. זאת אומרת, אנחנו, זה לא שתסיים טיפול ותלך, זה לא רק אני אייל. אתה נכנס לתוך סיסטם, אותו ספורט סיסטם שאמרתי לך, אתה נכנס לתוך סיסטם שלא יעזב אותך לעולם. זאת אומרת, ככל שאתה תישאר בו, הוא יהיה איתך. עכשיו, הוא מורכב מהרבה מאוד חלקים, הוא מורכב מאנשים, הוא מורכב מתכנים, הוא מורכב מסדר יום, הוא מורכב ממשמעויות חדשות שנתת לעצמך, מהתבוננויות אחרות שאתה קם בבוקר ומתבונן על עצמך אחרת ממה שהתבוננת קודם, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, אותה משמעות שנתת לעצמך שנקראת מודעות. זאת אומרת, המודעות הזו לזה שיש לי דרך מסוימת, שחייתי בה, והיא נהדרת כי עזרה לי בסופו של דבר להגיע לטיפול. אז זה מה שהיה לי, לא היה לי משהו אחר. אז אני אומר לה תודה, ואני הופך להיות מודע גם אליה, לכל מה שמרכיב אותה, זאת אומרת לכל הדפוסים, לכל החלקים. אנחנו אומרים מקומות דברים ואנשים. מקומות דברים ואנשים, זה נשמע איזשהו מושג שאתה יודע אין בו כלום. יש בו הכל. מקומות שאני לא צריך להיות בהם. דברים שאני לא צריך לעשות. אני לא צריך להיות.
זה אנשים
שאני חייב לבחור שהם לא יהיו חלק מהחיים שלי.
כי סביבה זה הכי חשוב.
יש תהליך שכשאתה הולך לדרך חיים חדשה, אתה צריך לוותר על הרבה מאוד חלקים מהדרך חיים הקודמת. חלק מזה זה אנשים מאוד משמעותיים. לפעמים זה אנשים הכי קרובים אליך. עד כדי משפחה.
כן.
חברים, שאתה צריך לדעת שאם אתה תחזור באיזושהי צורה לאיזשהו קשר עם אותם אנשים שאנחנו מגדירים במקומות דברים ואנשים, סביר להניח שנמצא אותך עוד פעם באותה... בדיוק. נמצא אותך עוד פעם באותה דרך חיים קודמת, כי אין לזה שום אפשרות אחרת חוץ מזה שאתה חוזר לחיים הקודמים.
אני חושב שמקומות דברים ואנשים זה גם מתחבר לעולם העסקי. אתה צריך להיות במקומות נכונים, אתה צריך לעשות דברים שבאמת מקדמים אותך, ולהיות עם אנשים שיכולים באמת לתת לך דברים למיינדסט, וזה דווקא מתחבר אלינו גם לכיוון השני, גם לטוב, וזה בדיוק מה המקום שאתה מדבר.
הכל זה גם עניין של סביבתיה.
נכון. אני כאילו מסתכל גם על וילה מטריקס וגם על רוח ים, בעצם מצאתם את עצמכם באיזושהי נקודה שאתם צריכים לתת מענה, לתת בידול, וזה פוגש היום אנשים בכל התחומים שהם לפעמים צריכים לזהות איזשהו פוטנציאל שאתם ראיתם וזיהיתם, ואמרתם, אוקיי, אנחנו יכולים לבוא ולתת לזה מענה. זה איזשהו מחשבה מסוימת שפגשה אתכם בשלב מסוים, ובאמת זה הוכיח את עצמו. זה משהו שכל בן אדם,
נכון.
שהוא יזם, שהוא מתעסק בעסקים, צריך לבוא ולהגיד באותו רגע, אוקיי, אני מזהה פה משהו, גם אני באופן אישי, אני פוגש את זה אצלי, אבל זה משהו שכל יזם וכל בן אדם שמתעסק ועושה דברים, צריך לדעת. וזה מחבר אותנו לעולם.
הפילוח הזה, אתה, אפרופו, שאלת קודם לגבי איך אנחנו מייצרים את הקשר עם המטופלים שלנו,
איך אתם משווקים את עצמכם.
איך אנחנו משווקים. אני חושב שאדם שיוצא מאיתנו,
הוא שגריר?
הוא פלייר. הוא פלייר מהלך.
כן, חד משמעי.
הוא פלייר מהלך. עכשיו,
זה סיפורי הצלחה הרוב.
אנחנו חיים בעולם, תראה, אנחנו לא תמיד מצליחים עם כולם.
אבל הרוב, אז אפשר
להגיד שזה הרוב. אנחנו לא תמיד מצליחים עם כולם, אבל אנחנו נשאף לייצר מצב שמי שיוצא מאיתנו, גם אם הוא בחר, אתה יודע, בסוף אחרי שאתה עושה את הבחירה, כמו שאמרתי, בין האפשרויות שיש לך, הרי אחרי שסיימת טיפול, אתה לא יכול להגיד אין לי אפשרות. מה שאמרת קודם כבר לא רלוונטי, לפעמים אתה יודע, אתה פוגש אנשים, אתה אומר, שמה, הייתי בסיטואציית חיים, לא הייתה לי אפשרות אחרת. יש לי גם חברים כאלה עד היום. לא נפתחה ביניהם, לא נפתחה בעיניהם או לפניהם, שום אפשרות אחרת. אז הם, אתה יודע, ממשיכים איזושהי רוטינת חיים. once אתה מסיים טיפול, ותהליך של שיקום, אתה כבר לא יכול להסתכל על עצמך בעיניים. אתה יודע, אתה יכול להגיד לכולם, אבל אתה לא יכול להסתכל על עצמך בעיניים, אתה יודע, באמת בעיניים, באישון, לא בכמה אתה יפה, כן? אתה לא יכול להסתכל על עצמך בעיניים ולהגיד, זה מה שיש לי. לא, יש לך אלטרנטיבה. אם אתה בוחר ללכת לאלטרנטיבה, שבסוף מובילה אותך למקום של הרס, אוקיי? זה הרס עצמי. או הרס בכלל. או חולי, אוקיי? אם אתה בוחר, אז בחרת מתוך מקום שכבר הייתה לך אפשרות בחירה. אתה לא יכול להסתכל על עצמך ולהאשים, לא להאשים אף אחד, אוקיי? בכלל, אתה יודע, העניין של אשמה וכאלה, והרבה סיפורים של מה הוביל אותי לזה, ומה זה, אני דווקא כמטפל, הרבה פעמים את המקום הזה של שמטופלים שמגיעים ויושבים, ואכלו לי, שתו לי, לקחו לי ועשו לי, אני מהר מאוד רוצה למוסס. זה לא מוביל לשום מקום, זאת אומרת, תשאיר אדם שנמצא בטיפול שנה, שנתיים, שלוש, הוא יאשים את אותו ואותה ואותי ואותה וכל מה שזה, ואף פעם לא ייקח אחריות על עצמו. זאת אומרת, נכון, עברת, עשי, קרה לך, היה לך, עשו לך, הכל בסדר. מכאן מה? אלה שאתה מדבר עליהם, או חלקם כבר מתו, או חלקם כבר חיים את החיים שלהם וממשיכים, ואתה בעצם תקוע באיזושהי סיטואציה שאתה לא יוצא ממנה. או שתיקח אחריות, ובוא תתבונן על החלק שלך, עם הפצעים שאתה בעצם מביא ונטפל בהם, אבל חלק משמעותי זה לקחת אחריות.
אני חושב שכאן גם סיכמת הכל, את האמת שהיה לנו פרק מאוד 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 מעניין, היה לנו המון המון ערך מוסף, זה משהו שאנחנו גם לא רגילים לשמוע, אנחנו גם מאוד מאוד נהנינו לשמוע, אתה יודע, ולדעת יותר על העולם שלך, ו... שאלה
אחרונה
לסיום?
אני חושב ש קודם כל התחלנו מזה של לא לוותר, וזה באמת כל אחד צריך להתחבר לזה, לא משנה באיזה נקודה זה פוגש אותו בחיים, אז זה קודם כל לא לוותר בעשייה שלך, וגם אם אנשים אומרים לך זה לא יקרה, עוד יותר לקבל את המוטיבציה שזה כן יקרה.
אם אתה ממש רוצה את זה כמובן.
ואחרי זה גם נכנסנו לכל הנושא של ליצור בידול ולתת מענה, ולא להסתפק רק במה שיש, אלא בעצם ליצור עוד פתרונות בהתאם לביקושים, בהתאם לקהלי יד, שזה גם, אני מאוד מתחבר לזה. וגם לזה שבסופו של דבר, כשאתה עושה דברים כמו שצריך וזה עובד טוב, אז הבשורה עושה את שלה, ופה גם זה חצה את הגבולות של מדינת ישראל, והיום הצלחה טובה עושה רעש יותר טוב מהכל, וזה באמת השיווק הכי טוב שיש. אני אישית היה לי באמת סופר מעניין, פרק מדהים, הייתי מרותק, אני חושב שזה הפרק שדיברתי בו הכי פחות, כי הקשבתי, באמת, הייתי מאוד מרוכז ומאוד מעניין. עוד משהו שתרצה להוסיף לנו, אייל, אולי משהו ש... איזשהו תובנה או איזשהו טיפ בכללי?
אני, כן, אתה יודע, המסר הזה שאנחנו רוצים להעביר, או השיח הזה שאנחנו מייצרים כרגע אפילו בינינו, אם הוא תופס מישהו, בסיטואציה שהיא מהווה בשבילו איזושהי דילמה. אז אני הייתי מאפשר לו לשבת רגע עם עצמו ולבדוק בין 1 ל-10 כמה הוא מרוצה מהחיים שלו, וכמה הוא היה מוכן לעשות אפילו לא הרבה בשביל לשפר אותם. ובדרך כלל כשהוא נמצא בטווח הזה בין מה יש כרגע לבין הייתי רוצה לשפר, יש את מה שבעצם נמצא שם וצריך ללכת עליו לטיפול. אז אנחנו נמצאים פה בשביל לעשות את זה.
אני מצטרף לזה את מקומות דברים ואנשים, זה מה שאני לוקח מהפרק הזה.
אני לוקח בכאן, ואני חושב שזה מסר לכל מי ששומע אותנו, שבסופו של דבר, לפני שאתם מסתכלים על העסק שלכם ועל הכסף, תסתכלו קודם כל על שליחות, שאתם ממש ממש באים ממנה.
ולהתחבר למה שאתם עושים.
תתחברו למה שאתם עושים, תאהבו את מה שאתם עושים, ואז אחר כך, הכל כבר יגיע אליכם לבד.
על זה אני לא מתפשר, כי אם לא הייתי אוהב את מה שאני עושה, כנראה שהייתי עושה משהו אחר.
יאללה יקר, שמחנו מאוד מאוד לארח אותך, וניפגש בפרק הבא.
תודה רבה.
תודה שהייתם איתנו. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסטס וגם בגוגל פודקאסטס. אפשר למצוא את כל התוכן באתר שלנו bizcast.co.il וברשתות החברתיות.